אנחנו לא נוהגים לומר שלום, אבל הלב נמצא. איבדנו את הטבע המקורי שלנו לטובת עולם חיצוני. איבדנו את יכולתנו, את יכולותינו, לנבא. איבדנו את הבריאות האמיתית שלנו, איבדנו את היופי, איבדנו את החן, איבדנו את העושר, איבדנו את העושר, ועוד הרבה הרבה דברים שאתם יכולים להכניס בתוך הרשימה הארוכה מאז חורבן בית המקדש. התחלנו קצת לתקן לפני 70 שנה. התיקון אמנם ארוך, אבל הוא מהיר מאוד ביחס ל-2000 שנות גלות. ולכן אנחנו נכנסים למצב שהטבע האנושי, שהוא הרבה יותר חזק מכל ההלכות הדתיות, יביא אותנו בסופו של דבר למצב שאנחנו כבר נרגיש זרים לתשעה באב, איך שאנחנו חיים אותו היום. זאת אומרת שנפסיק לצום, זאת אומרת שנהיה בשמחה, זאת אומרת שלא נאמר תחנון בגלל שכתוב בסידורים שבתשעה באב לא אומרים תחנון. אנחנו לא נאמר תחנון בגלל שלא יהיה על מה. אתם מבינים איך הכל מעוות היום? הפכנו להיות היום נאמנים לטקסטים שאנחנו אפילו בעצמנו לא מבינים אותם. אז אנחנו אדוקים כאלה, פחדנים, אוי ואבוי אם אתה אומר למישהו שהוא דתי ושזה מסוכן, איך הוא מדבר, כן? פשוט איבדנו את הטבע האמיתי, את הבריאות הזאת. אבל אנחנו חוזרים אליה, ברוך השם, לאט לאט. עם הרבה אומץ, עם תעוזה, ועם הבנות יותר ויותר פנימיות של מה שחסר לנו. כל זה בגלל שכל דבר נברא בטבע, הראוי לו. אי אפשר למצוא נחת רוח, אי אפשר למצוא מנוחה, אי אפשר למצוא רוגע, אלא רק בטבע. כלומר, בטבע שלך. כל עוד ואתה לא תהיה בטבע שלך, אתה לא תמצא מנוחה. זה לא יעזור לך גם אם תעשה את עצמך. ואם אתה באמת חושב שלפעמים יוצא לך להיות מרוצה וזה עדיין לא הטבע שלך, אז כנראה שאתה רק משחק משחק שמתנגד, אבל אתה לא תנוח, אתה לא תשקוט, עד שתגלה את הטבע שלך הנכון והמיוחד לך מחדש. ולכן יש התגברות של התנועה של שיבת ציון לארץ ישראל. ויותר ויותר נתקדם בהיסטוריה, ויותר ויותר זה יעשה, כי זה בעצם סימן המקורי ביותר לנפילה שלנו. חטא המרגלים, שהיה בתשעה באב, שלא הבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לא הבנו את היחס שלנו לארצנו, לא הבנו את המגמה, ולאט לאט התרחקנו מהטבע שלנו ונקראנו מצרים. מצרים זה שורש לכל המחלות, כל המחלות, כל המחלה אשר שמתי, כן, על מצרים, לא אשים עליך. מצרים זה שורש לכל המחלות. כיוון שהיינו במצרים, אז לא היינו מסוגלים להבין משהו. אבל גם שם השורש שלנו, הטבע שלנו לא שקט, בגלל שלא היינו במקום הנכון. היינו עבדים לזולתנו, והרגשנו שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, מתורתו, גם אם התורה לא ניתנה, כן? אני לא מדבר על, שוב פעם, טקסטים. אני מדבר על תוכן. הייתה תורה גם לפני מתן תורה. כן? גם כשהמעיין של האמונה שלנו יבש, נמשכים עדיין לארץ ישראל. יודעים באופן פנימי, ברור, אינטואיטיבי, ודאי, שהטבע שלנו לא יכול לחיות בניגוד לטבעו יותר מדי זמן. ומגיע הזמן שהכל חוזר לאיתנו. ולכן כתוב שביציאת מצרים, כן, לא יכלו להתמהמה. מה זה לא יכלו להתמהמה? כי ברגע שאתה מרגיש כבר את האנטיתזה של החיים שלך, זהו, נגמר, אתה לא יכול יותר. אפילו לא שנייה אחת. גם צידה לא עשו להם. זאת אומרת, מרגישים ברגע אחד שאין לי מקום כבר במצב הזה בחיים שלי. תבינו שהדבר הזה גם, פסיכולוגי. הוא לא רק מצב נתון של מקום, שאני נמצא במקום לא שייך לי. אני נמצא בסיטואציה שלא שייכת לי. אני נמצא במצב מנטלי שלא שייך לי. ומגיע הזמן שהחולי כבר לא יכול להתמשך, ואז אתה חוזר, אתה נס משם וחוזר לארץ ישראל בכל מובני המילה. זה היה הסימן ביציאת מצרים של פקוד יפקוד, שהיה מסור בידינו ושנמצא אצל מלך המשיח באותו זמן משה רבנו עם הקוד שלו, של פקוד מצד מעלה, יפקוד מצד מטה, כלומר זיווג עליון, זיווג תחתון שנקרא פקידה. ואותו דבר בגאולה האחרונה שאנחנו עכשיו נמצאים לקראת סיומה בעזרת השם, שגם כן אנחנו מרגישים שהגאולה מתקרבת, השלמה, ההשלמה שלה, ואז מתעורר הרצון של הסלידה שלנו מהגלות, מכל מה שהיא מייצגת, ואז אנחנו נכנסים למצב של גאולת עולמי. הרב קוק אומר באורות, אורות הקודש, ג' עמוד קפט, מיום שחרב בית המקדש, ניטל כבוד מבית חיינו. בכנסת ישראל נדדה מארצה, נשמת העולם כהה, אורה כוסה בארפילים. תיאור מאוד מאוד חריף שמראה עד כמה נפשו של הרב נמצאת במצב כואב. הרב חי את מה שהוא אומר, הוא לא כותב בגלל שמישהו כתב ואני פותח ספר ומעתיק מה שאחרים אמרו כבר. הרב אמיתי, הרב חי. מי שמרגיש את הכאב של החורבן הוא אדם בריא. מי שלא יודע בכלל, אבל רק אמרו לו. יש שיר כזה, אמרו לו, אבל הוא לא הקשיב. הוא לא יודע, הוא לא מבין, זה לא ממנו. זה כתוב בלוח, לוח השנה, יום שלישי תשעה באב. וואו, איך זה בא מהר, שכחתי. זאת הבעיה שלנו. אנחנו לא חיים את המציאות כמו שצריך. הרבה מאיתנו מזייפים. אם לא היה כתוב בלוח שהיום תשעה באב, ספק אם היינו מרגישים בכלל שזה היה היום. אדם בריא יודע שהיום חרב בית המקדש, וברגע שאני מדבר הוא היה אמור לפקוט ולכאוב את השריפה הזאת, את האובדן הזה. לא בגלל שאמרו לי, בגלל שאני חש את זה, כי אני בריא. אדם בריא יודע מתי נכנסת שבת, בלי שיהיה כתוב שבת נכנסת בשבע וחמש דקות. הוא פשוט מרגיש את השינוי במזג חייו. אדם שטס וחוזר מחוץ לארץ, בתוך המטוס עיניים עצומות, צריך לומר, עכשיו נכנסתי למים הטריטוריאליים של המדינה שלי. אם הוא לא מרגיש את זה, הוא עדיין חולה. זה אומר שהוא עדיין לא חזר לנבואה לבריאות שלו. אומר הרב, מי שחרב בית המקדש ניטל כבוד. נותנים לקדוש ברוך הוא משקל. כשאין משקל, אז הוא קל. וכשהוא קל מדי, הוא הופך להיות כללה. מבית חיינו. בית חיינו, הבית של החיים שלנו. מי זה החיים שלנו? קודשא בריחו. הבית של החיים זה קודשא בריחו, זה בית המקדש. כלומר, בית המקדש הוא בית חיינו. כשאני נכנס לשם, אני קם לתחייה. מה קורה כשאני מאבד את המדרגה הזאת? אז לא היהודים, כנסת ישראל נודדת מארצה, הנשמה. אז נכון שזה מתלבש באנשים הפרטיים, אבל הנשמה מסתלקת, הכוח הפנימי מסתלק, הכוח העליון, הכוח העמוק. אז אם כנסת ישראל שהיא הנשמה מסתלקת, מה כן נשאר? הגוף, החיצוניות. אז לא מרגישים. מי שיש לו ניתוק בין הפנימי לבין החיצוניות, הוא לא מרגיש את הכאבים. כשהוא רעב, הוא מרגיש, הבטן שלו עכשיו מקרקרת. אבל כשהנשמה בוכה, אז הוא לא שומע ממש. זאת המחלה הכי גדולה. אדם שמדמם ולא מרגיש שהוא מדמם, הוא ממש חולה. אדם שהנשמה שלו צועקת והוא לא שומע אותה, הוא ממש חולה וצריך להבריא. איך מבריאים? על ידי לימוד נשמתי שמאפשר לי לשמוע את הקולות של הנשמה. קרי, תורת ארץ ישראל. קרי, הזוהר הקדוש. קרי, הפנימיות. מי שברח מהלימוד הזה, אז הוא לא מבין את זה. בא אליי מישהו אתמול בערב, אומר לי, וואלה, נשארתי 5 דקות בשיעור שלך והבנתי משהו שלא הבנתי בחיים. מה זה שהפה קודמת לעין, קודם לעין? ועכשיו ראיתי את זה במגילת איכה בפרק ב'. אז מה שאמרת זה אמיתי? כן? אמרתי לו, כנראה, כי לא אני אמרתי. זאת האמת, בגלל זה אמרתי. זה לא בגלל שאמרתי שזה אמיתי. זה בגלל שזה אמיתי שאני משתדל לומר. נשמת העולם כהה, במקום להיות בהירה, הנשמה היא שקופה, הנשמה היא אור, הנשמה היא ניצוץ אלוהי, חלק אלוהה ממעלה ממש. איך יכול להיות שהיא כהה? אורה כוסה בערפילים, ערפל מכסה את הנשמה, אותיות אפר, ערפל. נפלנו למדרגה של עצבות, האפר, יסוד האפר, כבדות, חולשה, עצלנות, כל מה שמושך אותנו כלפי מטה כל הזמן, פרעו, והנחש אפר לחמו. זה בדיוק העניין. ומזה אנחנו צריכים לצאת. פירוש, יום 9 באב, תסלחו לי על החסרונות, אני צריך להשלים כל הזמן אחרי השיעור, אני מתקן, כי אני לא מצליח גם לכתוב וגם לתקן באותו זמן, אז אני מתקן תוך כדי אחרי זה. יום 9 באב מציין את שיאו של חילול השם בעולם. אי אפשר לחלל את הקדוש ברוך הוא, את שמו של הקדוש ברוך הוא, את גילויו של הקדוש ברוך הוא, יותר מאשר ביום הזה. לכן גם לא לומדים תורה עד עכשיו. עד שעות הצהריים, כי התורה היא בעצם גילוי שמו, ואתה עושה דבר שהוא לא קיים. ביום הזה יש חורבן, יש ניתוק. התוכן קיים, הוא קיים, אבל שמו לא מתגלה. זה חילול השם, זה השיא. זה נקרא גיד הנשה. יום 9 באב מקביל בגוף האדם לגיד הזה. לגיד הנשייה, לגיד השכחה. ומי ששוכח ולא עושה מאמץ לזכור ולהיזכר, אז גיד הנשה שלו, חז ושלום, קיבל חבלה רצינית ודורש תיקון. 9 באב הוא בעצם הספירה התשיעית שנקראת יסוד. שהשם האחר שלה, אחד משמותיו, זה גיד הנשה. הגיד ששואף רק להגיע לספירה האחרונה. הספירה התשיעית יסוד רוצה רק להגיע למלכות. תנו לה להגיע לשם. זה כלום. נשארה רק קפיצה קטנה. כל הספירות כבר ירדו. כל הספירות מקובצות בתוך היסוד, שנקרא כלל. כללות. והכל מצפה רק לדבר אחד, להופיע במלכות, כדי שנראה את הסרט. ומישהו שמה מעכב, מישהו שמה מחבל, מישהו שמה לא נותן למעבר הזה, לצינור הזה להיות פתוח. והמישהו הזה זה הנשייה, זה השכחה, זה החושך. אובדן העצמאות המדינית מישראל והעלם השכינה, כי בזה מדובר, איבדנו את העצמאות המדינית שלנו. לא יצאנו סתם מהארץ, יצאנו מהמלכות, איבדנו את המלכות, ולכן נשארה לנו רק תורה, תורה שלא מחוברת למלכות, תורה שהיא שמימית, תורה שהיא רעיונית, תורה שהיא מלובשת בזמן, אבל לא במימד של המקום. לכן גם השכינה נעלמה. כל זה מהווה סדק ביחס, ביחס הבריאה אל המוחלט. ואם אין קשר בין המוחלט לבין הבריאה, אז הבריאה מתה. הבריאה נוטה למות, כי היא לא יכולה לחיות. כי היא לא מקבלת מנת החיים שלה. אמנם הסתלקות השכינה מישראל הוביל את העולם כולו למודעות במציאות הכוח העליון העומד ביסוד כל היש. נכון. שבגלל, הייתי אומר, בזכות היציאה לגלות, הקדוש ברוך הוא כביכול עלה. הוא כבר לא רק אלוהי ישראל. הוא אלוהים, אבל הוא בשמיים. אלא שסגנון זה אינו עומד בקנה אחד עם המגמה האלוהית, המקורית. לעשות לו התברך דירה בתחתונים. זאת אומרת, היציאה מארץ ישראל כמוה כניתוק השמיים מהארץ. אתם שאלתם את עצמכם למה חורבן בית המקדש הוביל גם ליציאה של עם ישראל מהארץ? זה נראה לכם הגיוני, נכון? למה? מה הקשר? אתה יכול להסביר לי מה הקשר? תחריב את בית המקדש וזה. אתם לא מבינים שזה דבר אחד? שכשהבניין חרב ישראל לא נמצא פה? או שכשישראל לא נמצא בו, אז הבניין חרב, זה אותו דבר.
אז איך ישראל נמצא בבניין חרב?
בגלל שהוא לא נמצא.
כנראה לא.
הוא לא נמצא, הוא לא תופס. כמוכם היום, אם אתם לא מבינים מה אנחנו עושים פה, ואם אתה אומר לי, יואל, השיעורים שלך נחמדים, אבל למה אתה מדבר איתנו, אנחנו פה? אנחנו לא כל הזמן פה, גם כשאנחנו פה. זאת הבעיה שלנו. אנחנו מבינים את הדברים כמובנים מעליהם. אז זה לא נכון. דווקא למי שפה אני צריך לדבר. כדי כל הזמן לזכור מה אתה עושה פה. שהנשייה לא תחבל בך. כי מיד היא מעלימה ממך את הכל.
אז בעצם להיות פה זה לא מספיק.
בוודאי. צריך להיות פה בכל המובנים. להיות ששום חלק מהמציאות שלי אינו עומד בחציצה עם התוכן הפנימי של המקום הזה. כמו אישה במקווה. אם יש חציצה קטנה, המקווה לא עולה לה. אני לא יכול להיות בתוך המקווה ושרץ בידי. ולכן צריך לחיות בארץ ישראל במלוא מובן המילה ולהיות שלם עם הדבר הזה. ולהבין שאנחנו עכשיו בונים מלכות. חורבן בית המקדש הזמין את ניצני הנצרות, ואחר כך, הרבה מאוחר יותר, את ניצני האסלאם. 1200 שנה הייתה נצרות, אחרי זה הגיע האסלאם הפרימיטיבי, שנשאר עדיין בפרימיטיביות שלו, ושרוצה לומר לנו שהוא נמצא במקום הזה מקדמת דנן. כן? לא היה ולא נברא. הוא לא היה בכלל במציאות של העולם. הוא לא הגיע בכלל לעולם. האסלאם הוא תולדה כמו הנצרות מעצם העובדה שיצאנו מהארץ. אתם מבינים מה אני אומר פה? אני לא מדבר על אמת היסטורית בלבד. אני מדבר על שכשאתה יוצא מפה, אפילו בראש שלך אתה מוליד כבר נצרות. שכשאתה עף מפה לרגע אחד אתה מוציא אסלאם. זה מה שזה אומר. זה אומר שאנחנו בעצם גורמים לתולדה הזאת, להופעה הזאת בעולם. ומכאן ואילך, אלוהי העולם אינו רק אלוהי ישראל. כמו שכתוב עליו בתפילה שאנחנו מתפללים בראש השנה, אדוני אלוהיו עמו. הוא לא רק אלוהיו, הוא עמו. ותרועת, הוא תרועת מלך בו. כלומר, כשהמלך מריע, הוא מריע דרך השופר שנקרא עם ישראל. אתם מבינים איזה קשר יש לנו? אז זה כבר נעלם חס ושלום. אז אתה יצאת מפה, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא אדוני אלוהיו עמו, הוא תרועת מלך בו. וזה כשלעצמו חילול שמו של הבורא. הבורא עכשיו כביכול מחפש לו תמורות כדי להופיע בעולם, ואין. כי כשעם ישראל לא נמצא פה, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע. מה לעשות? הוא ברא מנגנון כזה. הוא מופיע רק כשעם ישראל נמצא בארצו. נכון, למדנו תורה, כן, שכחתי. הרבה חברותות היו. אז זה לא גילוי השם בעולם, זה רק כדי שאתה לא תשכח. גילוי השם בעולם לא יכול להופיע אלא דרך מלכות בארץ ישראל. ועשך לגוי גדול בארץ הזאת, גוי, לא איש, לא אנשים, לא דתיים, ונברחו בך מאותו מקום כל משפחות האדמה. אז אמרה לי אישה עכשיו לפני שעה באינטרנט, היה לי שיעור בשידור חי. אני חושבת שהעיקר לקיים תורה ומצוות לא חשוב איפה שאנחנו נמצאים בעולם, ולעשות את רצון השם. אמרתי לה, גברת יקרה, רצון השם זה מה שכתוב בתורה. אני אין לי ספר אחר. אז כנראה שלא היית בבית כנסת השבת השעברה, ולא קראת את הפסוקים שקראנו, שהקדוש ברוך הוא אומר שכל מה שהוא נתן לנו זה רק כדי לקיים את זה כאן. אז אם את באמת רוצה לעשות את רצון השם, תפסיקי להמציא מה ששמעת מאיזה מישהו שם, איפה שאת נמצאת. תתחילי ללמוד באמת וברצינות את התורה. ואם את רוצה את המקורות, אז תכתבי לי, אני אשלח לך קילו וחצי. הרב קוק אומר באוצרות הראייה, על סמך דברי הארי הקדוש, קובץ זין, על דברי האריזל בשאר הכוונות דרושה לילה, תיקון חצות. אתם יודעים מה זה תיקון חצות, כן? תיקון חצות זה התיקון של המעבר מהגלות לגאולה. זה לא סתם שקמים בלילה ואומרים, כן? אותו דבר, כל הזמן זה מנטרה, אני צריך כל הזמן לחזור על הדברים, אבל זה חשוב. תיקון חצות, חצות זה לשון לחצות. זה עברנו את החצי. כשעברת את החצי, אתה צריך לעורר את מה? את החזרה שלך לשכינה. איך קוראים לשכינה? רחל ולאה. לכן תיקון חצות זה תיקון של רחל ושל לאה. נקודה, זה פשוט מאוד. זה לא תפילה שכתובה בתוך הסידור שלי, שנקראת תיקון חצות. תעלו כבר, תעשו טובה מהרמה הזאת. אומר הארי הקדוש והרב קוק בעקבותיו, רזי תורה, הנה בדיוק על מה אני מדבר, לחיצונים נמסרו. כי אתם לא תופסים את הדברים בתוכן. אתם רואים את מה שכתוב בחוץ, זה מספיק. רזי תורה, אתם יודעים שרז זה בגמטריה אור, האור של התורה, ואור בגמטריה אין סוף. חס ושלום הלך לחיצוני? מה זה הלך לחיצוני? אתה לא רואה אותו כבר בפנימיות, אתה לא רואה כלום. דברים יפים אתה רואה רק בחוץ, אתה לא מצליח לראות אותם בפנים. זו מחלה מכאבת. והוא כאמור הרמז להופעת הנצרות בעולם. הרב כאן רומז בדיוק לנצרות. כי מה עשתה הנצרות ועודנה עושה? היא לוקחת את רזי התורה. יש אנשים שם שלומדים את סודות התורה וגונבים את זה לטובת הנצרות, כאילו וואו איזו דת, שהכל בא מאיתנו, שהכל בא מאצלנו. ועל שם זה ובשם זה הם רוצחים במשך כל ההיסטוריה יהודים. עד היום, דרך ישמעאל, שלא ילכלכו את הידיים שלהם. גם היום הם רוצחים אותנו, מה אתם חושבים? אבל הם משתמשים בבני העוולה שיש לנו כאן. דרך החותמות שהם נותנים שם. באום, בניו יורק, הכל כך יפה. זה city that never sleeps. וואו, איזה יופי. אורות. זבל. תשעה באב מקביל לספירת היסוד. נקודת הזמן הזאת שייכת לגיד הנשה. היום שהיה אמור להוביל את עם ישראל לארצו בסוד הייחוד בין ספירת היסוד הזכר לבין ספירת המלכות הנקבה, הפך למנגנון של הרס, הקובר כל שנה מחדש חלק מכל מי שמזדהה עם עצת המרגלים. שעיקר חטאם היה נשייה מן התכלית המקורית. פשוט שכחו, או לא רצו לשכוח. תוצאה זהה.
אז אתה אומר שזה או יהיה רז או יהיה זר.
בוודאי. ככה זה עובד.
או, אין משהו.
אותה אישה אומרת לי, אבל תראה כמה שמרנו את התורה בגלות. אמרתי לה, נכון. 90% מהאחים שלך מתו. שמרת ממש את התורה בגלות. לכי תאירי אותם בבקשה מהבית כברות הגדול הזה. מספרים רבותיי, נישואי תערובת, 90% מעמנו נחד אחרי השואה, לא בשואה, אחרי השואה. כבר 7 מיליון יהודים מתו אחרי השואה, חוץ מ6 מיליון בשואה. על מה אתם מדברים? את מי אתם מחזקים? ספירת היסוד זה לא סתם. זו הנקודה, רבותיי, ששרו של עשיו, כשהוא נלחם עם יעקב, הוא פגע בו באותה נקודה, רבותיי. לא לשכוח שזה היה בלילה של חזרתו לארץ ישראל. זה לא סתם. כלומר, הם מרגישים כשאנחנו חוזרים, ולכן הם מכים באותו מקום דווקא כשאנחנו חוזרים כדי לחבל את היסוד שלך. שלא יהיה לך ברית, כדי שלא יהיה לך עתיד. כי אם אתה פוגם בקטע הזה, אז אין לך ילדים, אין לך מחר, אין לך בניין. אתה שוכח, ואז אתה יכול להירדם שם. אתם יודעים שהמלאך, שרו של עשיו, לא יקה את יעקב מיד שם. הוא קודם כל יקה אותו בחלקים העליונים. זאת אומרת, שהוא לא מיד פוגע בך שם למטה. להפך, הוא אומר לך, תפרה ותרבה. איפה? בגלות. אבל כשיעקב עומד ומחזיק מעמד, אז הוא פוגע בחלק שהוא כבר המימוש. ולכן התיקון שלנו היום רובנו, בכלל הגברים, זה תיקוני יסוד, אתם יודעים את זה, נכון? תרתי משמע, לא רק שאנחנו נמשכים לכל מיני דברים, הרבה יותר עמוק מזה, אנחנו לא מתחברים עם מה שצריך להתחבר. זה הרבה יותר כואב, תאמינו לי. גם זה הפך להיות במשך הזמן תיקון חיצוני, שיש לך חשק לאקט מיני שלא במקום או לא בזמן. נכון, זה חשוב, אבל זה לא רק זה. הדבר הזה הוא רק תוצאה של מכה הרבה יותר קשה, שאתה לא יודע בפנים ממי אתה צריך להתחבר, ששכחת מי זו אשתך, ששכחת מי זו אומתך, ששכחת את היסוד שלך, אז אתה הולך לתת את הזרע שלך לאנשים אחרים. זרע מלשון כוח, עזר. והייחוד הזה מכוון גם הוא לזיכרון, הרי לפקוד זה לזכור. חייב אדם לפקוד, חייב אדם לזכור את אשתו. אלא שבמקומו הופיע כאמור הנשייה, הנובעת מניתוק המהלכים התחתונים מן האידיאלים העליונים המתאימים להם. ועכשיו אני רוצה להביא לכם גמרא, בעזרת השם, שממחישה באופן ברור ופשוט למדי את האמור עד כה. הגמרא במסכת חגיגה, דף י' ב', עמוד ב', מלמדת על מציאותם של שבעה רקיעים. ככה אומר לנו רש לקיש. רבי יוסה אמנם מציין שניים, אבל רש לקיש מציין שבעה, ואנחנו הולכים לפי השיטה של רש לקיש, ואנחנו עכשיו נלמד מה הם אותם שבעה רקיעים. רש לקיש מציין את שמותיהם ממטה למעלה: וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אז אתם שמעתם כבר שמות מכל אלה, נכון? לשוכן, ערבות, לרוכן, כל מיני שירים יפים, יום הכיפורים. העיקר שאתה מכיר בעל פה, עושה לך קצת איזה. כי חפץ להורגנו. שינה את זה מחום לקור. וילון, הרקיע הראשון, אני מצטט עכשיו את הגמרא, אינו משמש כלום. אז בשביל מה אתה קיים? בכל זאת, אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ומחדש בכל יום מעשה בראשית. מה זה, לא משמש כלום זה? שנאמר הנוטה חדוק שמיים וימתחם כאוהל לשבת. זאת אומרת שהרקיע הראשון, מה זה לא משמש כלום? הוא בעצם רק מגלה. זה מה שרש לקיש רוצה לומר לנו. הוא לא פועל, הוא פסיבי, אבל הוא מגלה. כלומר, הוא מיוחס לספירת
המלכות.
מלכות, יפה, הבנתם. לכן הוא הראשון, ממטה למעלה. הרקיע השני נקרא רקיע. תשימו לב שבמילה רקיע יש אותיות קרי, ספירת היסוד. מה יש ברקיע השני? שבו חמה ולבנה, כוכבים ומזלות קבועים. זאת אומרת, כל מה שאתם רואים בשמיים, כל הכוכבים שאתם רואים, זה רק בשכבה אחת של השמיים השניים, של הרקיע השני, שנקרא רקיע. שנאמר, ויתן אותם אלוהים ברקיע השמיים. אתם שמים לב כמה אנחנו קטנים? כל הכוכבים שאי פעם ראית, זה רק ברקיע השני. ואתה חושב שזה כבר סוף היקום. גם את זה בכלל עוד לא הצלחת לראות. אומרים לך, אין לנו עדיין מכשירים מפותחים כדי לראות מה יש. אבל אדוני, יש עוד חמישה רקיעים אחרי זה. מה יהיה? רקיע שלישי. ספירת
הוד.
הוד. שחקים. הוא נקרא שחקים. למה? שבו רחיים עומדות ותוכנות, שוחקות. מן לצדיקים. כלומר, המן שהיה יורד לנו במדבר, ירד מעולם שחקים, מהרקיע הזה הרביעי, מספירת ההוד. ואתם מבינים שהרקיע השלישי הזה הוד, הוא בעצם הספירה שהכי קרובה למלכות, ממנה זה כבר תוצאה לתחתונים. לכן המן שהיה יורד היה חייב לעבור דרכה. שנאמר, ויצב שחקים ממעל, ודלתי שמיים פתח, וימטר עליהם מן לאכול. מעניין? או להפסיק? רקיע רביעי. גם אם אתם לא רוצים אני ממשיך. אפילו לבד. רקיע רביעי מקביל לספירת הנצח. נקרא זבול. שבו ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן שנאמר בנו בניתי בית זבול, כלומר בית המקדש נקרא בית זבול ושייך לספירה הרביעית, לרקיע הרביעי שנקרא נצח, ובשמו זבול. בית זבול לך, מכון לשבטך עולמים. ושואלת הגמרא, ומין עלן דאיקרא שמיים, ומאיפה לך שקוראים לזה שמיים, שזה שם בשמיים? עונה הגמרא, דכתיב, כתוב, הבית משמיים וראה. מאיפה אתה רואה? מזבול קודשך ותפארתך. או, חידוש. כשהקדוש ברוך הוא מסתכל על העולם שלנו, יש לו חור למעלה שממנו הוא מסתכל. איך קוראים לחור הזה? בית המקדש של מעלה. משם הוא מביט לבית המקדש של מטה. לאט לאט. אז מה זה החור הזה שהקדוש ברוך הוא צריך להיכנס ולהסתכל דרך החור הזה? מישהו יכול להסביר לי?
זה הצינור שעוברים קודש הקודש.
זה מה שהוא רוצה שיהיה פה. פשוט מאוד. כלומר הוא רוצה שמה שהוא רואה שם יהיה פה. הוא רוצה פשוט שנתרגם אנחנו את מה שקורה בשמיים האלה, ברקיע הזה הנקרא זבול, ונתרגם את זה לפה, נעשה העתק הדבק. כמה זה בגמטרי הזבול?
40?
לא, קצת יותר. זין? 45. מעניין. גאולה. כלומר, מה זה הגאולה? כשזבול מתחבר לעולמנו, כשהרקיע הרביעי הזה מתחבר לעולמנו, זאת הגאולה. כלומר, כשנצליח לתרגם את מה שיש שם, ומה יש שם? הנה, ירושלים, בית המקדש, מזבח בנוי, קורבנות, הכל.
זה כל החור ותחולתו.
אז למה יש שם ואין פה? איפה?
לא בדיוק נכון. לא במדויק.
צודקת. צודקת. אבל למה זה חרב?
היה בג.
כי העולם שלנו דוחה אלמנטים שבאים מהשמיים. כמו גוף שבאופן טבעי דוחה דברים שזרים לו. אני לא יכול להכניס את בן אדם ואני אשים לו לב של מישהו שלא מתאים או כבד או ראה. אז מה אני אומר לכם, שבית המקדש לא מתאים לעולם שלנו? זה מחשב, שאמרתי לכם עכשיו, כן או לא?
בהרכב ההוא.
לא אמרתי לכם את זה. אמרתי לכם שהעולם שלנו לא מתאים למה שיש שם. אז העולם שלנו לא מצליח לעכל. אז הוא דוחה. אז מה יהיה בבית המקדש השלישי, הרביעי? כי השלישי הוא גם הרביעי, זה מלכות. מה יהיה? העולם שלנו כבר יעלה למדרגה שלא תהיה כבר דחייה. והניתוח יצליח בגלל שהעולם שלנו כבר יהיה ברפואה מכל המכות שהיו עליו עד עכשיו. מצפים מאיתנו עכשיו עבודה, אתם מבינים את זה. אני לא רוצה להפחיד אתכם, כן? אבל לא הצלחתי להכין את השיעור, את כל מה שרציתי, אבל רק לזרוק לכם מילה. שאולי תכניס את זה קצת, קצת לדיכאון, אי אפשר לבנות את בית המקדש בלי להיות נביא. כלומר, אי אפשר לבנות את בית המקדש בלי נבואה. אז מי שרוצה מיד ככה להביא אבנים וזה, זה עוד לא. צריך קודם כל גילוי נבואה. זה לא, זה עובד ביחד, רבותיי. תשאלו אותי למה? תשובה לא לשיעור הזה.
אבל אם אין נביא, העם מופיע כנביא.
כן, זה לא מספיק. לא מספיק, נכון. לא מספיק. הנבואה צריכה לחזור באופן רשמי. שאתה שומע כמו שאתה שומע אותי עכשיו מדבר. כאשר ישמע איש את רעהו, ככה משה רבנו שומע את הקדוש ברוך הוא. פחות מזה זה וואלו.
הנבואה נמצאת את הילדים.
בסדר. אז תביא לי ילד שהוא ברמה הזאת. מעון.
האוטיסטים.
כן? אולי במעון. כן? אולי במעון. זה הרקיע החמישי. מעון שבו כיתות של מלאכי השרת, שם נמצאים מלאכי השרת, שאומרות שירה, כן, אותן כיתות, בלילה וחשות ביום. כלומר, מלאכים שמדברים בלילה ושותקים ביום. באיזו ספירה אנחנו כבר? תפארת, נכון? כלומר, בתורה. תפארת זה תורה, זה מי שמדבר. אתם זוכרים שתפארת זה עניין של קול. אז לא בכדי, שם מדברים. מדברים בלילה ושותקים ביום. למה? כי ביום מישהו אחר מדבר. מי? עם ישראל. מפני כבודם של ישראל, שנאמר יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עימי. זאת אומרת שכשעם ישראל מדבר כאן, למטה בעולם הזה, המלאכים שותקים. מה זה אומר? זה אומר שאסור שיהיה בעולם רגע של רגע. לכן אם נדבר בלילה גם כן, אז נמלא את כל החיסרון. לכן עיקר הלימוד הוא בלילה דווקא. זה טוב געגועים, אה? נכון? אז הבוקר זה חסד, והלילה זה בעצם הדיבור. שלשום? כן, יום ראשון. נתתי שיעור בירושלים. 700 תלמידים. שידור, לא בשידור טלפוני, כן? אולם. והסברתי להם שיש שני מינים של אהבה. יש אהבה מסוג המים ואהבה מסוג האש. אהבה מסוג המים זה אהבה שדומה לאח ואחות. זה זורם כזה, זה כיפי. ואהבה מסוג האש זה כבר עניין של אישות. מלשון אש. וזה בלילה. ומי שאין לו אהבה של מים ביום, אז גם האהבה של אש בלילה זה כבר לא אש.
אש אחרת.
זה משהו אחר. וחייב שיהיה מצע של מים כדי שאהבת האש לא תשרוף את בני הזוג. אש אוכלתן. רבותיי, זה דברים מאוד מאוד עמוקים שלקוחים מתורת הסוד העמוקה ביותר. אני לא רוצה להיכנס עכשיו, רק לתת לכם רמז בשיר השירים. אלו שתי בחינות של אותה אישה. אחותי, רעייתי. אחותי זה יסוד המים. זו אהבה שיש לה
זרימה.
זרימה ועונג. רעייתי, יש שם קונוטציה של רע, אבל גם של רעות, ושם יש אש. למה צריך את האש הזאת? כדי שכל הזמן להגביר ולא להתרגל לאותם מים רדודים, שקטים. אהבה כזאת שקטה. חייב שיהיה אש. אם אין אש באהבה, אהבה לא מתחזקת. זו ספירלה שצריכה לעלות. שלהבת יא, קוראים לזה בשיר השירים. אז נכון שהיא שורפת, אבל היא כיפת. אבל בלי מצע של מים, זהירות רבותיי, היא רק שורפת, אוכלת, אש אוכלה. רקי השישי. טוב, אתם יודעים מה? בוא נפסיק פה. מתי מנחה? לא, מתי השיעור של הרב? כן. שש ורבע. אוקיי, יש לנו חצי שעה, אז אני הולך מהר. אז רקי השישי. מכון, נקרא מכון, שבו אוצרות שלג ואוצרות ברד. תשימו לב מאיפה בא השלג והברד שירדו השבוע על ימח שמו וזכרו שם בטורקיה. כלומר, מאיפה המטיר עליהם את הברד הזה בגודל של הפרסקים? ברגע שהוא פתח את הפה שלו על מדינת ישראל, תוך כמה שעות כל המדינה שלו הייתה בתוהו ובוהו. מאיפה זה בא? ממכון. לא ממכון מאיר, כן? אבל אנחנו עוזרים קצת. מה זה? איזה גובה זה? גבורה, רבותיי. תשימו לב איך זה מתאים. אש וברד, שלג וכיתור, רוח שערה עושה דברו. כל זה במה השמיים השישיים, הרקיע השישי. וסוף כל סוף הרקיע השביעי, שכולם זורקים את זה כאילו, הוא עלה לרקיע השביעי. זה אנחנו יודעים רק בשטויות שלנו, כן? אבל אף אחד לא יודע איפה המקור, שיש גמרא מפורשת במסכת חגיגה, כן? עכשיו צריך לזכור את זה קצת, נכון? כי זאת החגיגה האמיתית. אז ברקיע השביעי, אל תדאג, זה בסדר, ערבות, מה זה ערבות? שבו צדק, משפט וצדקה, ספירת החסד האלוהית. אמרתי לצרפתים, הם אהבו את זה. אתם יודעים, הצרפתים הם קצת כאלה. אמרתי להם, הוא אמר ויהי. אז אמרתי להם, אל תקראו ככה, תגיד, הוא אמור ויהי. כן? הם אוהבים את זה. גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי ברכה, תראו מה יש שם. ונשמתם של צדיקים ורוחות ונשמות שעתיד להיברות, וטל שעתיד הקדוש ברוך הוא להחיות בו את המתים, צדק ומשפט וגנזי ברכה, דכתיב יישא ברכה מאת השם, נשמתם של צדיקים, דכתיב והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים. כל פעם שאנחנו אומרים את זה, אנחנו מכוונים על הרקיע השביעי הזה.
שם אותו לשם.
שם. זו הגדלות שעלינו לשאוף ולהשיג בתשעה באב. איזו גדלות? איזו גדלות, רבותיי? על מה אני מדבר? לא. על כל הרקיעים. למה רק השביעי?
אבל בשביל להגיע לרקיע השביעי צריך כל הרקיעים.
צריך את כל הרקיעים, רבותיי. עכשיו מישהו יכול להסביר לי מה הם אותם רקיעים? מה זה אומר? מה זה אומר שכשאני עכשיו עולה לשמיים פה אני פוגש ברקיע הראשון, אחרי זה אני מגיע לשכבה, אני עושה ככה, אופ, רקיע השני, זה מה שזה אומר? אוי ואבוי, כן, להיכנס לשטויות האלה. זה אומר פשוט שמעל לראש שלנו, בפנימיות שלנו, יש שבע מדרגות אידיאליות, שאת אותן מדרגות אתה צריך לתרגם למציאות התחתונה שלך, שהיא בעלת שבע ספירות תחתונות. לכן העולם שלנו בנוי על הספרה שבע. כלומר, אני צריך לקחת את שבעת הרקיעים ולהפוך אותם למציאות ממשית. בוא עלינה, איפה אנחנו? אתם יודעים מה? בוא נעשה לנו הנחה. בוא ניקח רק את הרקיע הרביעי. זבול. בוא נוריד את ירושלים של מעלה. בוא נוריד את בית המקדש. בוא נוריד את מיכאל הכהן הגדול שמקריב קורבנות של צדיקים. רק את זה, רק את הרקיע הזה נתרגם למציאות שלנו. תפסיקו לפקוד בתשעה באב, רבותיי. אתם מבינים מה חסר לנו?
כרגע אי אפשר.
אנחנו לא יודעים לתרגם את האידאות למציאות. אנחנו לא יודעים להפוך רעיונות לממשות. אנחנו לא יודעים לקחת רעיון ולהפוך אותו לדבר קיים. למה אנחנו חולים מבחינה מוטורית כזאת? מישהו יכול להסביר לי? הרבה סיבות לדבר. הראשונה זה הפחד.
מה יגידו העולם?
לא רק מה יגידו העולם. אני מפחד לגדול. אני רוצה להיות קטן.
לשמור על הר הבית, זה להיות קטן?
אני רוצה להיות קטן, בטח שזו קטנות. זו קטנות כי זה מונע ממני בעיות, אני אין לי מה להתעסק, תעזבו אותי מהקודש. אתם יודעים מה זה קודש? זה תפוח אדמה לוהט. במלחמת ששת הימים זקרו את התפוח הזה, וכל אחד העביר לשני, וכל אחד אמר שזה שרף, שורף, יעזוב אותי, לא רוצה להתעסק עם זה. זאת הבעיה שלנו. חסר לנו אומץ. חסר לנו את הרצון לגדול. אנחנו עדיין במנטליות שלנו גלותיים. עצבנים דתיים. פחדנים. כן, זה כמעט דומה למה שאתם שומעים ברחובות שם. יהודים רחמנים. בשביל זה אנחנו חזקים, אה? לא.
אבל אמרת
נכון, אני אומר שהתוצאות האלה באות ומופיעות בעולמנו מהמחשבה האלוהית שנמצאת בקומה הזאת. זו הגדלות שעלינו לשאוף ולהשיג בתשעה באב, רבותיי. בואו נפסיק לבכות קצת על העבר שמת, ונתחיל קצת לבכות על התחייה שעדיין לא מתממשת. מספיק, אני מוסיף, היא מתממשת, אבל לא מספיק. עלינו להתייחד עם זבול קודשך ותפארתך. אתם אומרים את זה, נכון, בתפילות? זבול קודשך ותפארתך. אז מה, זה סתם מילים? אנחנו זורקים מילים באוויר? כי רק בכך נצליח לתקן את המציאות, בהעלותה אל שורשה. יאיר, אתה איתנו? אני מרגיש כל אחד מתי הוא יוצא, תאמינו לי. אני רק לא אומר לכם. מדי פעם ככה אני קולע. הבנה זו פורסת בפנינו את המשנה האמיתית של כל הסיבות לכל הצרות העולמיות, רבותיי. כל הצרות שאתם מכירים אותן ונמאס לכם מהן, כל זה בא מתשעה באב, מהחיסרון הזה. אתם מבינים את זה? אז במקום להתחיל לטפל בבעיות הספציפיות הקטנות, בואו נטפל פעם אחת ולתמיד טיפול שורש בבעיה המקורית. הכל בא מזה. כל הרע יוצא מנקודה אחת בלבד, והיא העובדה שאור השם מעוקב מלהופיע. זה כל כך פשוט, כל כך בריא. הרי אם האור נמצא ומופיע, אין לך כבר שום בעיה, הכל כבר ברור. עד שיתקיים הפסוק בספר בראשית, פרק ממה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו. זה כל הספירות, אתם יודעים, הן יושבות על היסוד, מסכן. ספירת היסוד יש לה וחד כובד, משקל על הראש. כן, יוסף הצדיק, יש לו ספירת מעליו. מה יש מעל היסוד? הוד. מעל ההוד יש נצח. מעל הנצח יש תפארת. מעל התפארת יש רוע. מסכן יוסף. דק, דק, דק. כל הזמן מוסיפים לו אחד. בסוף הוא לא יכול להתאפק יותר. אז הוא יורד למלכות. ויקרא הוציאו כל איש מעלי. זהו. ולא עמד איש איתו בהתוודה יוסף אליכיו. לזה אנחנו מצפים, רבותיי. הרב קוק ממחיש את המצב הזה ותולה את הנזקים בהיעדר גילוי אור השם במציאות. אתם רואים כמה זה ברור, כמה זה פשוט. וכך הוא כותב בעולת ראייה, עמוד קוף חף זין. תשימו לב, דברים כל כך פשוטים, אבל כל כך גדולים. אומר הרב, ההכרה באה, ואני מפרש תוך כדי, פירוש, הפנמת מקור הבעיה מגיעה רק מתוך תשובה עליונה של בינה, שזה נקרא הכרה. אז ההכרה באה כשכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה של הערת החיים הכלליים. תראו, כל השיעורים שלנו במשך כל השנים, במשפט אחד. שכחתם את האור של הכלל. בגלל חיסרון של החיות שאינה מגיעה לעולם הזה בהיעדר בית המקדש, שזה אור הכלליות. ממשיך הרב, חורבן בית המקדש שנטל כבוד מבית חיינו, הוא הגורם שעולמנו נחשך. יותר פשוט מזה אין. כל הבעיה, כל החושך שאתה מרגיש, כל המועקה שאתה מרגיש, כל העצבות, כל העניות שיש בעולם, כל הכאבים שאנשים מרגישים, כל החולים שנמצאים עכשיו בבתי חולים, ואלה שלא הצלחנו להציל, כל זה בגלל שאין בית מקדש. בזמן בית המקדש יונק את האומה את חייה מן האידיאל השלם שהוא מייצג, ובחורבנו נקפד פתיל חיים זה. אז אני מחכה לשאלה, איך יכול להיות שכשהיה בית המקדש היה חורבן. הרי אם יש בית מקדש, זה סותר חורבן. אתם מבינים את השאלה? אותה שנה שבית המקדש חרב, היה בית מקדש? היה, אז מה אתה מבלבל לי את המוח? אז למה הוא חרב? מישהו יכול לענות? מה? הוא היה חרוב. זאת אומרת, איזה בית מקדש נחרב קודם? זה של הרצון שלנו. אתם זוכרים שסיפרתי לכם פעם באחד מהשיעורים שיש שתי קומות? הסגולה והבחירה. איך קוראים לבית המקדש? בית הבחירה. מעניין. כשאתה כבר לא בוחר עוד בבן הזוג שלך, אז אתה כבר החרבת את הבניין. זה עמוק, רבותיי. וזה גם שווה בזוגיות, רבותיי. כשאתה כבר לא בוחר באותו אדם שאתה עומד לידו, יש כבר חורבן שם, יש סדק גדול. זה בית הבחירה, שכשאני נכנס לי שם, אני צריך לזכור את מי אני בוחר שוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם, ושוב פעם. כל רגע. והנשמות סובלות מיצרים ומחשכים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים המסבבים כל חטא, כל עוון וכל פשע. כל הצרות, אני מסביר כאן בסוגריים, בסייעתא דשמיא, אינן באות אלא מחמת חיסרון ההופעה העליונה בעולמנו, בדמותו של בית המקדש. חוסר הערה זו הוא הסיבה לכל החטאים הכלליים והפרטיים שלנו. אי אפשר לחטוא בלי זה. כל החטאים זה רק בגלל זה. על כן מוכרחת היא. מסיימים את השיעור בנימה של בניין. מה כן צריך לעשות? אומר הרב, מוכרחת היא הנשמה הישראלית לבקש את תיקונה בשורשה. זבול. קודם כל צריך להכיר. ברגע שאתה מכיר, אתה צריך לראות כמה חסר לך. ברגע שחסר לך, אתה צריך לבקש. אם אתה לא מבקש ואתה לא דורש, אין. יוחזר כבוד השם על מכונו, וכשתבקש, יהיה. במילים אחרות, כן, איך אמרו לך אותם גויים יום אחד? אתם יודעים למה אין משיח עדיין? אתם יודעים למה אין בית מקדש עדיין? כי אנחנו לא ממש מבקשים. אתה זוכרת? אתם מזייפים, אנחנו מזייפים, אנחנו לא ממש מבקשים. וזה תמיד מזכיר אותי, מזכיר לי, את אותו בחור אוטיסט במצפה משואה. כשכל החבר'ה שרים, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. וקם אותו ילד בן 12-13 וצועק לכולם, שקרנים, שקרנים. איזו בושה, כולם שתקו. איך אתה יכול להמשיך לצעוק, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך? זה הפך להיות סתם שיר. אתה לא מתכוון אפילו למילים. והאוטיסט הזה שרואה את מה שאתה לא רואה, הוא אומר לך, תפסיק לשקר כבר. השכינה מלובשת בעם ישראל היא סוד הכבוד האלוהי, וזאת בתנאי שהאומה בארצה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אי אפשר לפעול זאת אחרת, רבותיי, ריבונו של עולם, בכמה מילים אפשר לומר את זה? נפל עליי אתמול לקרוא את הקטע הזה. מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא ראו חזון מאת השם. אין נבואה, אין מלכות, אין ממשלה, אין כלום. אז אין תורה גם. אתם חושבים שאתם יכולים לבנות תורה באיזה, שמה, באיזו עיר בחוץ לארץ? שקר וכזב. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. אלו ההבטחות הטובות, שאם נבקש את התיקון בשורש, הנה מה שיהיה לנו. כבוד השם יחזור על המקום שלו, על מכונו. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם. אין לי זמן לפתח כל מילה. אתם מבינים מה זה הדר, אתם מבינים מה זה זיו. הדר זה לא סתם מילה שהרב אומר כי היא יפה, היא מתלבשת לו עכשיו במה שהוא רוצה לומר. הדר זה התיקון של המלך השמיני. הרב מדבר קבלה פה, מי שלא למד סוד הוא חושב שזה סתם פואמה, שזה שירה. הוא לא יודע אפילו על מה הרב מדבר. הרב מדבר על התיקון המושלם, על מלך הדר, שהאישה שלו קוראים לה מהתבאל. יגלה הדר הקודש וזיבו בעולם, והכל ישוב על מכונו, ותבנה בית המקדש במהרה בעמנו. זה מה שאנחנו מבקשים, במהרה. למה כל הזמן במהרה? מה זה המהירות הזאת? למה במהרה? יש קומה, רבותיי, שאין בזמן. אנחנו רוצים את הקומה הזאת. שם אין זמן. זה אומר שהתיקון שלנו יכול להיות מיידי. כמה על פיות השנייה רק תבקש באמת בפנים. אתם יודעים מה? לא הרבה אנשים, 10 אנשים, 10, פה, מניין, פה, בחדר הזה, עכשיו. אם באמת היינו כולנו עכשיו באותה עוצמה, מבקשים את הדבר הזה, הוא קורה. גם לזה אין לנו נבואה ואמונה, חס ושלום. אנחנו לא מאמינים, אנחנו... בעזרת השם. כשהייתי קטן היו אומרים לי בעזרת השם, ידעתי שזה לא. כל פעם בעזרת השם זה אומר לא. עד שיום אחד קמתי אמרתי, אבל הוא רוצה! אז אמא שלי הסתכלה עליי ככה. השאיפה למהירות, למהירות הבניין, נותנת מעוף של קדושה מברקת בנשמתנו. תראו איך הרב אומר, זה כמו ברק, זה כמו זיק. בקומת הנשמה מושג הזמן אינו קיים, לכן הכל נעשה במהירות. והשקיקה שהמהירות הזאת תהיה בימינו, מקשרת את כל מהות החיים שלנו, גם בצורתם הזמנית, כלומר, את מימד הזמן שלנו, ליסוד של הקדושה השלמה העליונה שאין בזמן. הרב אומר בעצם את מה שאני מנסה להעביר שנים. לקבוע מזוזה, לגלות את הנצח בחולף, שכל הארץ תאיר והאירה מכבודה כבר, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, שיהיה חיבור והשקה בין המעלה, בין המעלה שהיא למעלה מן הזמן, יחד עם העולם הזה הנתון תחת חוקי הזמן. רבותיי, העבודה היסודית העיקרית החסרה בהיעדר בית המקדש היא עבודת התמיד. קורבן התמיד המוקרב בקביעות מדי יום ביומו.
הפוך מנשה.
יפה מאוד. מהווה בסיס לשאר הקורבנות. הרי פותחים בו את כל הקורבנות ומסיימים בו את כל הקורבנות. הוא נקרא קורבן התמיד. למה הוא נקרא קורבן התמיד? תקשיבו למילה, רבותיי. התמידות, ההמשכיות, העקביות במה שאתה עושה. לא פעם ככה ועשר שנים ככה, ופעם בא לי ופעם לא בא לי, ופעם אני עייב ופעם כואב לי פה ופעם כואב לי פה. תמיד של שחר פותח את עבודת בית המקדש, ותמיד של בין הארבעים מסיים אותה. קורבן התמיד יוצר מסגרת המקיפה את כל עבודת היום בבית המקדש. בספר עולת ראייה א' עמוד קוף כף ה', דיבור המתחיל הקדושה התמידית, מבאר הרב את מעלתו המיוחדת של קורבן התמיד. ואני כל הזמן מתפעל ומתפלא מחדש, על מה לא כתב הרב קוק? על מה הוא לא כתב? הוא כתב על הכל! איזה מלאך מהשמיים שלחו לנו! ובאופן מאוד מדויק, רבותיי, אומר הרב שם על קורבן התמיד, הקדושה התמידית יסוד מעלת התדיר. תראו איזה יופי, יש מעלה בתדירות. זהו עניין מיוחד במעלת הקודש, שיש לה אותו האופי המציין אותה בהליכתה המסודרת. אומר הרב, זה מה שהכי הכי הכי דומה לקדוש ברוך הוא. מה? דבר שלא מפסיק. תדיר. דבר שהוא תדירי, דבר שאפשר לסמוך עליו, דבר שכשהוא אומר לך זה ממשיך. ויש סדר. האיטית, הוא אומר לך, זה לא צריך כל הזמן לרוץ. זה דבר שחוזר, וזה חוזר, זה סיזיפי. זה איטי, אבל בלתי פוסקת. כל פעם שיש טיפה שנופלת על סלע, פוק, 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 באיזשהו שלב הסלע מתפוצץ. רק מרוב הדיוק בין טיפה לטיפה. היא שומרת על קדושת החיים מלהיכשל בכוח הנטיות המשפילות את ערך האדם. אתם יודעים למה הוא אומר את זה? איי, 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 אני מתלבט אם לומר לכם את זה עכשיו. ובכל זאת, מסכת שבת, דף סמך בית, עמוד בית, מחלוקת תנאים למה חרב בית המקדש, חוץ מכל מה שאתם מכירים, כן? אם לא, אני לא מביא את זה בשיעורים, אני לא אוהב לחזור על מה שהיה כבר היה. רבי יוסף ורבי אבאו, אוי ואבוי מה הם אומרים שם רבותיי, אוי ואבוי. אני אגיד לכם את זה בכל זאת, אנחנו בינינו, אה? רבי יוסף אומר שהגברים באותה תקופה היו קמים מהמיטות שלהם ומשתינים, אני אומר את המילה, משתינים ליד המיטות שלהם בעירום. צריך להבין, כן? רבי אבאו, כן, אם עכשיו קצת הייתם בשוק, זה כלום. רבי אבאו אומר, לא, לא, חביבי, רבי יוסי, אתה עדיין עדין. היו מחברים המיטות שלהם, אוכלים, שותים, ומחליפים בין נשותיהם, ומשפריצים זרע. אני אומר לכם מילה במילה, כן? לכלי שאינו שלו. מה זה אומר רבותיי כל הדברים האלה? זה ביטוי, בחיים לא ראיתם דבר כזה, כן? אבל אני אומר לכם את זה עכשיו. זה אומר שזה חוסר ודאות וחוסר ידיעה איפה נמצא הכלי האמיתי שלך. אתה מערבב בין כל הדברים. אתה כבר לא יודע איפה שלך ואיפה לא שלך. אתה לא יודע איפה להשתין. אתה לא יודע איפה להתרוקן. ואני מצטט מילה במילה רבותיי, מן הדבקות בטבע החיים והבשר לזה, ולכן הבאתי את זה עכשיו, לזה מכוון הרב כאן, שזה להיכשל בכל הנטיות המשפילות את ערך האדם. הוא מדבר על הגמרא הזאת רבותיי. מקדשת היא בהשפעתה את כל החיים. צריך לחזור לקידוש החיים הקבועים, הקבועים בקביעות, אפילו לימוד תורה בקביעות עדיף על ללמוד 10 שעות יום אחד. כל יום 5 דקות זה יותר חזק רבותיי, באותה שעה, באותו מקום, ומרימה אותם תמיד בלא הפסק, מדרגה אחר מדרגה, בקו ישר, לא בעולם של עיגולים. גם כאן נטייה של הרב לחזור לתורת הסוד, יושר ועיגולים, לחזור ליושר. לשם קביעות אור קדוש זה בתוכיות האומה כולה, בשבילה ובשביל היקום כולו. כן, בואו נרחיב קצת את היריעה ונחשוב שהתיקון שלנו היום של 9 באב זה לא בשביל הקלאב היהודי, כן, שאנחנו מייצגים אותו. זה בשביל היקום, זה בשביל הקוסמוס רבותיי. כל היקום מחכה לזה. אנחנו אחראים על הדבר הזה. גם אם הגויים לא מבינים, זה לא משנה. זה לא משנה כהוא זה. זה בשביל כל היקום, בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל שמו. באה מצוות התמיד הזאת, שהתפילות התדירות מדי יום ביומו, זה מה שנשאר לנו מזה. כל יום באותה שעה אתה מתפלל, כל יום שחרית, מנחה, ערבית, זאת הקביעות הזאת. רבותיי, לא לזלזל בזה, זה מה שנשאר לנו, זה לשד מאותו כוח ראשוני. יונקות ממנה את לשד הקודש שלהם. תפילות כנגד תמידים תקנו. ברכות כבר. ואומרים לנו חכמים, אפילו בלימוד התורה, לימוד שהוא בעקביות, יש אצל מי שלומד אותו השגת שכינה ורוח הקודש כשהוא לומד. אבל אם הוא פותח ספר סתם ככה וסוגר ופותח ספר אחר ומדי פעם והיום אין לי זמן, לא, באמת אין לי זמן. לא, וריתי, שפת חולטון. אף פעם לא יהיה לך זמן, שתדעו לכם, בחיים לא יהיה לאף אחד זמן לכלום. את הזמן צריך לגנוב. אסור להיות גנב, אבל את זה חייב לגנוב. אתם יודעים איך קוראים בתורת ישראל גניבה? לקבוע. לקבוע זה לגנוב, במילון. לקבוע עיתים לתורה זה לגנוב את הזמן הזה. הווה נהיה כולם גנבים של הזמן, כדי להתחבר לערכים האמיתיים שלנו. ובעזרת השם, אנחנו בעיצומו של בניין, אנחנו נראה אותו. אני רק עצם העובדה שאני יושב ליד שר בממשלת ישראל, זה כבר אומר לי, איפה היית לפני 70 שנה? יש לך פה מלכות! השתבח שמו, אנחנו כבר בתיקון כמעט הסופי הזה. נעשה ונצליח.